הכל חי אונליין, 93fm.co.il. השטייגניסט, תוכנית הפלפול והלימוד של כל חי, עם אפרים דוד.
ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, ערב טוב, רדיו קול חי 93FM ו-92.8 גם כן. ואנחנו כמדי יום שני בשעה 21:00 בתוכנית השטייגניסט עם נושא, והפעם נושא חם מתמיד, נושא שאפילו לא נראה לי יאפשר לנו לשמוע שיר בתחילת השעה. והיום בצוות השטייגניסטים המורחב שלנו, עורך התוכנית קובי דהן שאיתנו, הרב חיים אוביץ, רבה של שכונת צהלה בצפון תל אביב, והרב שייקה גרינשפן שפינו מזמנם והגיעו הנה כדי לדון איתנו בנושא הגז, כן? הנושא שמעסיק מדינה שלמה, ואנחנו רוצים לדבר עליו דווקא מההיבט ההלכתי, אז אנחנו כבר נדון בו. מפיק אותנו דוד קליגר, הטכנאי שלנו זה ישי פופופסקי ורועי גנטן, הרב מוטי אינדיק שעזר לנו רבות, צבי טסלר כתבנו הכלכלי שעזר לנו המון המון לתוכנית הזו.
העולם הזה חולף נגמר מהר כל כך, אם בתורה תיגע.
אז אנחנו מתחילים.
שאלת השטייגן.
והערב אנחנו באמת עם יום עם על ימי מלך טויסיב, כאשר באולפן יש לנו את הרב חיים אורוויץ, הגוהן הרב חיים אורוויץ, רב שכונת צהלה וצפון תל אביב. יש לנו באולפן גם את רב שייקי גרינשפן, ואת עורך התוכנית כמובן יעקב ישראל דהן שאיתנו. וכמו שאמרנו, אנחנו השבוע עם שאלה מאוד מאוד מעניינת, שאלה שנוגעת, אנחנו רגילים לשמוע אותה במבזקי החדשות ובמהדורות החדשות שמדברים על העניין הפוליטי, העניין הסוציאלי, על כל מיני עניינים סביב הנושא הזה, ואנחנו באנו ושאלנו, אחרי הכל אנחנו פועלים על פי התורה, ואנחנו רוצים לדעת מה דעת התורה בעניין. אז כדי שנבין לעומקם של דברים ולרדת ממש לנקודות הרגישות, כי הרי ההלכה לא מתבססת על צמח בגדול, ההלכה מתמקדת בדברים מאוד מאוד קטנים. אנחנו בחרנו לדבר הערב עם דוד רוזנטל. ערב טוב. ערב טוב דוד רוזנטל.
ערב טוב.
ערב טוב, אני אשמח קצת שתקביע את קולך. אנחנו מדברים איתך בתור פרשן כלכלי, כאחד שמעורה ומכיר את הנושאים האלה טוב טוב. נשמח שתספר לנו מה היה פה באמת מאחורי כל הסיפור שנקרא מתווה הגז, סיפור הגז. מצד אחד זה מצטער לנו כאילו טייקונים באים ורוצים לקחת את הגז ששייך לכולנו, מצד שני הטייקונים גם להם יש טענה, ובוא תציג לנו את הטענות באופן שווה.
הסיפור הזה של כל הפקת הגז במדינת ישראל נמשך על פני הרבה שנים. עוד בשנות ה-60-70 מדינת ישראל בעצמה, באמצעות חברה ממשלתית, ניסתה לחפש גז, ביצעו כ-500 קידוחים ולא מצאו כלום. אחרי שהמדינה הרגישה שהיא, עכשיו, כל התהליך הזה של חיפוש זה עולה הרבה כסף. למדינת ישראל לא היה כסף להמשיך את הדבר הזה. אז החליטו על פטנט אחר, למכור זיכיונות לחיפוש גז ונפט באדמת ארץ ישראל. עכשיו, תראה, במידה רבה יש כאן סוג של מחירת קמח לאסכמוים, הרי זה כמו למכור את הרישיון לחפש גז ונפט, במקום שכבר חיפשו וכולם יודעים שאין. אבל בסדר, מכרו את זה במחיר יחסית מוזל, ונמצאו היזמים שהיו מוכנים לקחת על עצמם את הסיכון. הרבה חיפשו ולא מצאו, הפסידו כספים, עד שיום אחד באמת באה חברת נובל אנרג'י יחד עם תשובה, ומצאו. אחרי שהם מצאו, אז התעוררה מדינת ישראל בסוג של צעקה פופוליסטית כזאת, הגז הרי שלנו, לא באמת התכוונו שתמצאו. לא אלה היו המילים, אבל זה באמת היה המסר. כלומר, עכשיו שמצאתם, אנחנו רוצים לשנות את הכללים. מגיע לנו כמדינה, מגיע לנו יותר. עכשיו, במידה רבה יש כאן חוסר הגינות בסיסי. זאת אומרת, יש כאן הפרת חוזה. הזיכיון שמדינת ישראל נתנה, שעליו גם שילמו בכסף מלא החברות המחפשות, זה שמרגע שהן מוצאות את הגז או הנפט, הן יכולות למכור את זה במחיר הרצוי להן. עכשיו, מעבר, אם נניח לרגע בצד את הפן הזה של הגינות, יש כאן גם מסר מאוד מסוכן להבא. הרי כל אדם שמשקיע כספים, הדבר שהכי הכי חשוב לו זה היציבות. תאר לעצמך, אתה רוצה לפתוח חנות באיזה קניון. אתה רוצה, אתה בא, אתה חותם על חוזה לטווח ארוך של נניח 5 שנים או 10. עכשיו, אילו אתה יודע שהחוזה הזה לא שווה כלום, כי יכול להיות שעוד חודשיים בא למקום ואומר, לא, אני רוצה לשנות את התנאים ולקחת לך יותר כספים. אתה מרוויח הרבה, גם אני רוצה חלק ברווחים שלך. באופן הזה אין לנו אפשרות באמת לקיים מסחר תקין במדינה. המסר לכל משקיעים מכאן ולהבא זה ששום דבר לא בטוח.
אוקיי, אבל כאן...
חוזה, הכל יכול להיפתח ולהשתנות.
אבל כאן אנחנו נוגעים כבר, פה כבר גלשת לתחום שלך, וזה מצופה ממך, זה בסדר גמור, זה גם משהו, כן. לא, זה גם משהו שאתה יודע, זה חשוב לעצם הדיון.
אפרים, אני הייתי רוצה לשאול שאלה את דוד, ערב טוב לך דוד.
ערב טוב.
תנאי הזיכיון שהחברות קיבלו, האם זה תנאי שבעצם אתם תחפרו ואם תמצאו נראה מה יהיה, או תנאי הזיכיון אומר שאם תמצאו זה יהיה שלכם, בהגבלות מסוימות, או תנאי הזיכיון, בעצם המדינה חזרה בה ממשהו, המדינה יצרה פה תקדים מסוים, אני מנסה להבין מה זה כשאתה אומר זיכיון, מה זה אומר זיכיון.
מספיק את הפרטים המדויקים או את המספרים המדויקים שהיו באותם חוזים, אבל כן, מה שהיה, החברה משלמת סכום מסוים עבור הזכות, להפיק אוצרות טבע, גז או נפט, במקרה והיא תמצא אותם.
אני הבנתי, אגב, אני הבנתי
השאלה היא מאיפה הזכות של מדינת ישראל לבוא ולומר, הכללים משתנים. זאת אומרת, למרות שסיכרנו
אתכם וחתמנו חוזה, תעמדו בחוזה, תנאי שבממון.
עכשיו אנחנו רוצים משהו אחר ורווחים יותר גדולים מהנושא.
במידה רבה...
אולי הם לא האמינו שהם ימצאו כזו כמות, אולי
שכזו. הזכות הזאת היא בעייתית מאוד, ודרך אגב, אחת הסיבות שהיום מדינת ישראל מאוד רוצה להגיע להסכם עם החברות, וההבנה הברורה שאילו החברות יפנו לבתי דין בינלאומיים, אז בהחלט יש להם קייס רציני נגד מדינת ישראל. ולכן רוצים למנוע את זה מלכתחילה.
אז אם אני מבין נכון, הנושא פה הוא כמעט ולא הלכתי, אלא יותר כוחני ופוליטי. דהיינו, אם אכן בחוזה בין החברות למדינה כתוב בצורה מפורשת שהזיכיון הוא לחיפוש מציאת ומחירת מניות וגז, אז אין דיון. אז מר תשובה ודומיו שלקחו את אותם חברות והשקיעו כסף רב, מצאו את הגז, מכרו אותו והתעשרו.
אני חושב שה...
החוזה, רגע, אם החוזה היה, כמו שאמר פה ידידי הרב שייקה, תמצאו, וכשתמצאו תלוי בכמויות נראה מה נעשה, אז יכול להיות שהמדינה בנתה על איקס כמויות והיא ראתה שפתאום
אולי זה... אולי גם המדינה בנתה על זה שהם לא ימצאו, ובואו בוא נקור את הזכיות.
אם הם
ימצאו, זאת אומרת, יכול להיות שבכלל לא היה להם צד שהם ימצאו.
אבל אתה לא יכול למכור משהו למישהו ואז לומר לו, רגע, סליחה, זה
אבל
לא
רק שנייה, בדיוק,
לפי מה שמשתמע פה בדברי דוד, שאומר שיש איזשהו לחץ של המדינה, שאותם טייקונים, כך קוראים להם, אני מדבר בלשון העם, יש חשש שיפנו לבית דין גדול לאומי, זה אומר שיש דברים בגו.
זאת אומרת, המדינה הולכת להפסיד בעניין.
שאם נפתח את החוזה, מן הסתם, אנחנו מדברים עכשיו על דברים אלומים, אבל לו היה החוזה בית דין, היינו רואים מן הסתם שחור על גבי לבן, שיש להם זיכיון מוחלט. וכאן יש שרירים, האם אני הולך ומלשין עליך?
יש למידה רבה שתחום אפור. הרי יש דברים שהמדינה כמובן חייבת לתת מתוקף החוזה, אבל מצד אחר יש גם את המיסוי, הרי תיאורטית.
אבל ידעתם לקראת מה אתם הולכים?
לא, אז היו שלא בהכרח הם ידעו לאן הם הולכים.
מדינה כמדינה יכולה, נניח, אם היום מס ההכנסה הוא נניח איפשהו שם באזור בין 18% ל-25%, המדינה הרי יכולה בחוק לשנות את מס ההכנסה לכולם ולהעלות את זה ל-50%.
המדינה לא משנה ריבית, אבל כל הזמן.
היא לא תעשה את זה, אבל פה יש חוזה.
המדינה עושה את זה כל הזמן, עכשיו היא עלתה את מס הרכישה.
כן, לא, אבל שלא, הוא מתכוון בשביל להביח על הגז, היא תעלה לכולם. היא לא תעלה לכל האזרחים בשביל חברת גז. בואו ניכנס לפרופורציה, אבל פה היא סיכמה עם חברה אזרחית, חוזה, קיבלה כסף.
המדינה שינתה את רף המס רק לאוצרות טבע. כלומר, כל שאר החברות נשארו באותה עמידה, אבל לאוצרות טבע, אז אחוזים גבוהים יותר. ולכן, כמדומני, במקום איזה 30% שהם היו אמורים לשלם בהתחלה, היום זה נמצא ברף של 68% מס. כלומר, כל ההכנסות מכל המאגרים האלה, מאגרי הגז, 68% ילכו למדינה. הוויכוח הוא על השאר, האם זה יהיה מונופול או לא מונופול, ובאיזה מחיר...
אז זהו, בדיוק בנקודה של האחוזים, אני פשוט הבנתי, בשיחות קצת לפני התוכנית, ניסיתי להבין ולהעמיק בנושא, כי עד היום גם אני הוזנתי רק מכותרות, ואני חשבתי שבכלל אנחנו במצב קשה שאנחנו, שהם לוקחים לנו את הגז. אבל המדינה באה וחתמה חוזה עם יצחק תשובה ונובל אנרג'י, שבו החוזה אומר שאם אתם מוצאים גז, אתם משלמים כמה? 30% בערך של מס?
תראה, אני לא יודע ספציפית כמה היה...
סכום מסוים, אתה יודע מה? בוא נסגור שזה היה סכום מסוים. בנקודה כלשהי, המדינה שינתה את החוזה. זה היה אחרי שהם מצאו או לפני שהם מצאו? אחרי שהם מצאו, אוקיי?
ועדת ששינסקי קמה בעקבות לחץ ציבורי שוואלה, יש פה יזמים שמרוויחים המון.
אבל אתם שוכחים שהיזמים האלה הסתכנו המון.
אוקיי, אבל שנייה, זה תשאיר להמשך. שנייה.
דוד בעצמו אמר שזה כמו למכור קרח לאסקימואים, וזה נכון. זאת אומרת, המדינה באה ומכרה להם זכות של דבר שבכלל...
אבל זה כבר להמשך. שנייה, השאלה היא, עכשיו המדינה מה באה ורוצה להמשיך ולשנות את החוזה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו רוצים יותר אחוזי מס,
לאסור על החברות למכור את הגז לחול, אלא למכור אותו רק פה לחברת החשמל או למדינת ישראל.
ובמחיר מוגבל.
ובמחיר מוגבל.
עכשיו, שהוא שינה את החוזה, הוא הרי היה בהתחלה סכום מסוים, אחרי זה אמרת שהיה ועדת שישינסקי ושינו את החוזה.
זה שינוי מהותי.
הוא היה מחויב, ודאי, והוא היה מחויב לשנות ההסכם? אם הוא לא היה משנה את ההסכם, אז ההסכם היה בטל כאילו?
יצחק תשובה? כן.
זאת אומרת, המדינה חייבה אותו לשנות את ההסכם?
ברור.
המדינה כפתה עליו כללים חדשים, אמרו אוקיי, חתמו על הסכם, אבל מהיום, לא, ההסכם הוא שונה, אנחנו רוצים לשנות, יש לחץ ציבורי, יש דעת קהל, אנחנו משנים את ה...
ומה שתשובה עשה, זה בעצם מתקומם, מה פתאום אתם משנים את ה...
בסדר גמור, אוקיי, בסדר גמור, אנחנו נפנה את השאלה להמשך המאזינים שיענו לנו על התשובה. תודה רבה לך, דוד.
בשמחה.
המשך ערב טוב, כל טוב.
אני חושב שצריך להציג פה מספר נקודות, אם מפנה את השאלה למאזינים, ויש לנו באמת המאזינים תלמידי חכמים גדולים.
היום אגב אנחנו נציין שיש איזושהי...
פריבילגיה.
לא פריבילגיה, זה כן סוג של פריבילגיה ספיישל של תוכנית שבה אין צורך להתקשר, אנחנו מעלים מאזינים בצורה
כמו,
אנחנו עושים את זה מדי פעם, כן, מעלים מאזינים ש...
אז אותם מאזינים שאנחנו אמורים להעלות אותם, כרטיסי החבר כמו שאתם קוראים להם, צריכים להתמקד בעצם בכמה וכמה נקודות. ראשית כל, האם יש יכולת לאדם שעשה עסקה לשנות חוזה? יכול להיות, שוב אנחנו מדברים מאוד מאוד בלומדס באוויר, יכול להיות שבחוזה הראשון היה כתוב שזה לעשר שנים ועוד עשר שנים לדבר ואז אין לנו מה לדון.
לא, כי הם לא היו מתקוממים, אם זה לעשר שנים ונגמר לעשר שנים,
כי הם כבר השקיעו כל כך הרבה כסף וכשהם מוצאים המדינה מתרומם,
שנינו יודעים שהרווחים שלהם אגדיים, מה שהם הולכים להרוויח
זה אגדיים. זה לא קשור, אבל עזוב רגע רגש, רווחים אגדיים אני לא מרוויח. המדינה חתמה בחוזה, האם היא מחויבת לחוזה או לא? אנחנו לא מדברים פה בעניין פוליטי, תקחו את זה בחשבון, רק בנושא.
מה זאת אומרת אם המדינה מחויבת לחוזה, למה לא?
יש פה עניין של תנאי שבממון, הוא קיים. המדינה חתמה פה חוזה של תנאי שבממון.
מה זה השאלה אם היא מחויבת?
ודאי
שהיא מחויבת.
אני בכלל שואל על...
אחרי שהמדינה שינתה את החוזה,
אוקיי,
ונניח שאחד מהצדדים לא הסכים לחתום, אלא מה? אילצו אותו. הסוגיה הראשונה זה תליו וזווין. שאלה ראשונה, יש פה עסקה שלוקחים בן אדם ומכריחים אותו. אומרים, תשמע, יש לך שתי אופציות, בדיוק. או שכל מה שהשקעת עד היום במשך שנים בכל הגז הזה, הולך לטמיון, ואנחנו נותנים את זה למישהו אחר, או שאתה, אין לך ברירה, אנחנו כוחנית, אנחנו המדינה, גז לכאורה בידיים שלנו, תשנה את התנאים. זה דיון אחד.
לא סביר שהמדינה תעשה כזה דבר.
זה מה שהיא עושה בפועל, אתה רואה?
משפטית היא לא יכולה, לא, היא לא תפקיע מהם את זה.
היא לא מפקיעה, היא באה ואומרת, בוא נשנה תנאים, והוא כנראה עושה חשבון.
אתם חייבים לשנות את התנאים, אתם חייבים.
בדין מה אני חייב? מדין מה אני חייב?
היא המדינה, היא הכוח העליון.
אבל אנחנו עשינו עסקה.
זה מדין מה? אנחנו עוזבים רגע את כל העניין.
יש לך ספק.
יש פה הסכם ממוני. בהסכם הממוני המדינה, המדינה קבע כאילו סעיפים, ויצחק שוב ראה אותם, והם הסכימו והכל טוב ויפה. באה המדינה והחליטה שרוצה לשנות את זה.
אני חושב שמיותר מה שאנחנו מדברים, כי בעצם אנחנו לא יודעים את בעצם מה היה בחוזה. אבל אני רוצה להניח, אני רוצה להניח שיש פה שני צדדים. יש פה סוג שהמדינה עשתה סוג של, קוראים לזה עסקת, אם יצא, אם יצא, מכרה ל-100 זכיינים כל מיני נקודות, הם חפרו באדמה, חפרו במדבר, חפרו פה ליד ראש העין, כל מיני קידוחים שחפרו, לא מצאו. פתאום בא יצחק תשובה, מצא. האם המדינה כשהיא בעצם מכרה לו, דבר ראשון השאלה היא מה היא מכרה לו, כמו שהרב אורץ שאל, האם היא מכרה לו זיכיון?
דברים שבלב
הם דברים, הם חשבו. רגע, בדיוק קובי בשביל מה שאתה אומר, צריכים לפתח את החוזה ולראות אותו. אבל אנחנו מדברים בצורה היפותטית, אני לא חושב שכדאי לדבר על הנושא הזה
בצורה הזה. אתה יודע, זה יכול להיות הרבה יותר מרתק, אם תשובה חפר, נגיד במקום שהמדינה חפרה ולא מצא, והוא הגיע לאותו מקום לכן מצא. לא, יש מושג כזה בגמרא, נסתכפה שדך.
מצאו מטמון של
כשבאנו לארץ, זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שינצלו את הבית אחרי המצורע, נמצא את האוצרות.
בנקודה הזו אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר ומיד מיד נשוב.
עכשיו איתכם השטייגניסט עם אפרים דוד.
שבנו מקבץ הפרסומות ואנחנו עם תוכנית השטגינס, והיום אנחנו בשאלה
בעיצומה של סוגיית
מתווה הגז. כן, הסוגיה שמעוררת ומדליקה את כל מדינת ישראל. כן, את כל מדינת ישראל, ואנחנו היום דנים בה דווקא מהיבט ההלכתי, עוזבים לרגע את העניינים הסוציאליים והפוליטיים וכו, אנחנו מתעסקים רק בהיבט ההלכתי, האם היה פה תנאי ש... אז אני לא רוצה להתחיל לפתוח את הנושא, יש פה מספיק אנשים טובים שיעשו את זה, הרב חיים הורוביץ, רבה של שכונת צהלה איתנו, עורך התוכנית קובי דהן איתנו, ורב שייקה גרינשפן שמלווה אותנו בכיוונים המעניינים שלו. אז אנחנו עכשיו עם מאזין על הקו, ערב טוב ליוני.
ערב טוב מבורך.
ערב טוב יוני. תשובתך. את האמת ש... בוא נעשה משהו.
תשובתך זה מילה קצת די מכבידה. ההיבט שלך בתחום.
ההיבט שכן. אני הייתי רוצה שנייה, לפני שאנחנו ממשיך, אולי לתת לזה איזשהו... להמשיל לזה לאיזה משל, ואולי זה ייתן קצת נקודה אחרת על הנושא. בוא נגיד שבאו קבוצת אנשים וידעו ש... היה להם סבירות גבוהה מאוד שמתחת לקרקע יש להם אוצר של 100,000 דולר, אוקיי? הקבוצת אנשים האלה חפרה, לא מצא. הלכה, בא בן אדם אחר, חיפש, אחרי שהוא השקיע את מיטב כספו ועונו ומרצו וכוחו, מצא סכום. באו קבוצת אנשים ואמרו, רגע, הסכום הזה הוא של כולנו, לא רק שלך, אוקיי? בואו נתחלק פה. אמר להם, מה פתאום? אני הלכתי והשקעתי והוצאתי את כספי, בינינו, אתם יכול להיות שגם התייאשתם מזה, ואני מצאתי את זה. למה שאני אתחלק איתכם? אתם יודעים מה? אני מוכן להתחלק איתכם, אבל זה שלכם? לא, זה לא שלכם. יש אולי אחוזים מסוימים שיהיו שלכם, אוקיי? למה שלא נדמה זה לפה? כי הרי היה פה בן אדם שבא, חפר ומצא, זה ודאי זה קצת שונה, אולי...
הרב הורוביץ, אני רוצה להגדים לפני מה שאתה אומר, שאנחנו צריכים לזכור דבר מאוד מאוד מסוים. כשאני מתייחס למדינה כבעלת חוזה, אני לא יכול להתייחס למדינה כאדם פרטי. Okay. יש סוג של רשות,
למה?
כי כשרשות, יש בגמרא כתוב
הרבה פעמים, משהו,
מלכות יש לה
מלך פורץ גדר.
כן, מלך פורץ גדר, ואנחנו...
אתה נכנס לנושא של דין הזה מלכות.
אני לא נכנס לנושא של דין הזה מלכות.
לא, הוא אומר שבעצם זה שיצחק תשובה חתם על חוזה, הוא ידע שעלולה לבוא המדינה, ולשנות לו את התנאים, כי זו המדינה, זו לא חברה פרטית שהוא עושה איתה הסכם.
אנחנו נבקש, אם תשובה שומע אותנו פה, שיתפסס לנו את החוזה.
נסתחפה סדר.
יותר פרטים, יותר לעומק.
אבל בוא, יוני מחכה על הקו, נשמע את ההיבט של יוני ונמשיך לדון לאחר מכן. יוני, בבקשה.
אוקיי, אני שמח מאוד על הדימוי שפרם נתן. אני חושב שזה יעזור לי קצת לעניין שאני רוצה להציג. אז ככה, אם אנחנו מסתכלים בעצם מהכיוון הזה מההיבט הזה שבעצם המדינה היא זו שצודקת, ולמה? כמו שהצגתם בתחילת הדיון, שבעצם בהתחלה המדינה חיפשה גז והיא לא מצאה. ועל סמך זה שכאילו בעצם הראתה שכמעט אין סיכוי למצוא שם משהו,
קיבלנו נתונים שקיבלנו מפרשן, אנחנו התבססנו על הנתונים.
כן, האמת היא שלכאורה זה נשמע נכון, כי זה כל הדיבורים שהיו גם בשבועיים האחרונים, גם במה שנכתב וגם במה שנשמע, אז מסתבר שאלו הם פחות או יותר פני הדברים, אז נתייחס לזה כנראה שזה האמת כרגע.
כן.
אז בעצם, אז אם זו הטענה, שהמדינה צודקת, המדינה באה ואומרת לתשובה, תשמע, אנחנו עשינו איתך חוזה, אז זה בעצם... שתינו ידענו שהסיכויים בו מאוד מאוד קלושים.
כן, אבל חוזה אי אפשר, יוני, חוזה אי אפשר לבטל על סמך זה שהסיכויים פתאום התממשו.
יוני,
יוני מביא פה הברקה, בואי סי. יוני אומר, זה אסמכתה. סוג של אסמכתה.
לא, אנחנו שמענו מפורש.
אני מוכן להתערב איתך שאם אתה רץ את המאה מטר הזה בחמש שניות, אתה מקבל ממני 1,000 שקלים. אם עשית את זה, על פי ההלכה, אני לא חייב לך למה, כי כל מה שהבטחתי, כי חשבתי שלא תצליח, אומר יוני, המדינה נתנה איזושהי מכירה, אם אני שומע נכון תצליל בדבריך ותקן אותי אם אני טועה. תקשיב מה יוני אומר, המדינה חיפשה, לא מצא. כבר כמעט התייאשה, אמרה יאללה בוא ניתן למישהו אחר לעבוד קשה במקומנו, ימצא משהו. אבל
על מנת
כן שימצא.
יש הבדל. לא היה משקיע כסף על עצמך.
אתם מדברים עכשיו על יצחק, כשאני מדבר על הצד השני, זה לא חוכמה לסתור אותי מהצד האחר. אני מדבר מה המדינה אולי אמרה. ואם כך פני הדברים, שכל מה שהסכמתי למכור לך, כי בדעתי היה שאין מי יודע מה גז, אז למה באסמכת אתה כן מבין את זה? למה לא חייב לך 1,000 שקל?
כי פה היה חוזה, חוזה הוא לא אסמכת.
הוא בא משקיע כסף. חוזה זה תנאי ממוני אבל. חוזה זה לא תנאי ממוני.
חוזה ממוני ובן אדם בא ומשקיע כסף.
היה פה סיכון. היה פה גם סיכוי. זה לא היה לגמרי סיכוי.
שומע ושואל, כתבתי על דף. אם אתה רץ 100 מטר בארבע שניות, 1,000 שקלים עליי. הרב שייקה, אתה במקרה עושה את זה בקלות. שנייה. הלכת 3 חודשים למורה פרטי בריצה. השקעת 10,000 שקל מאמן אישי. קנית נעליים הכי טובות שיש, בגדי ספורט. והצלחת? מי אמר שלא מתקבל אסמכתי על מנת כמה שלוחו? לא מוכן חנוכה! אני אומר לך, אם הייתי יודע שאתה יכול, בטח לא הייתי מבטיח.
אגב, סתם, סתם
שתדע, מה תגיד על הדוגמה הזאת?
סתם, זה כתוב שם על שמת את זה, שיש כללה על מי שפורה,
מי שפורה. לא תמיד.
בואו ניתן שנייה ליוני להמשיך את הדברים, כן.
הרב הורוביץ, דברי כבודו מאוד נכוחים, לשם אני חותר, אני בכוונה התחלתי מהצד השני. כדי לדחות ולהראות למה הצד הזה לא צודק. אני פשוט ניסיתי לראות את שתי הכיוונים, ומכל כיוון שלא, הסתכלתי בעצם שאני הוא בעצם הצד הצודק. אז ככה, אז כמו שהצגתי את הצד הראשון, אם נניח המדינה תבוא ותגיד שכל ההסכם היה על דעת זה שבאמת היינו בטוחים שלא נמצא שום דבר, וגם גם אם המדינה כן היה סיכוי שכן יוצא משהו, אבל זה לא בממדים שמה שיצא. לכן היא באה עכשיו לתשובה ואומרת לו, תשמע, אחרי שהתגלה העניין שבעצם שמצאתם פה כל כך חוצר גדול של גז, זה כבר בעצם החוזה שלנו משתנה, וזה סוג, המדינה רוצה לטעון שזה סוג של מקח טעוס כזה.
אני שואל אותך שאלה שוב, יוני, ותענה לי.
כן,
אם
כן.
בן אדם קנה דירה ופתאום התברר לו, והיה לי סיפור כזה ששמעתי, בן אדם שרכש מגרש ברמת גן, ופתאום התברר לו שזכויות הבנייה שלו קפצו בכפול 3 ממה שהיה מתוכנן. פתאום איזשהו שינוי חוק.
זה לא דומה.
למה? יבוא המוכר, יגיד אדוני, לא ידעתי. אז מה? אז מה?
זה לא היה.
זה דברים שלא היו.
זה היה בפוטנציאל.
זה היה בפוטנציאל. זה היה קיים.
זה היה בפוטנציאל. לא, לא. לא היה, הוא מצא את זה.
החוק השתנה, כן, הוא מצא, אבל אולי
מצא דברים כאלה. לא, החוק השתנה ויש יותר אחוזי בנייה, זה נולד. פה במחירה,
אז אני אמשיך איתך, הרב הורוביץ, אני אמשיך איתכם, ואני אשאל אותך שאלה, אם בן אדם קנה בית ובתוך הבית חפר ומצא נפט, למי זה יהיה שייך? המוכר יכול לבוא?
בסדר. שמה? שמכרתי באמת מגרש או אדמה, והמוכר, האם כלול במחירה גם המוכר הראשון השני, מה שתמון, ואם אינני טועה, אתם עכשיו מתקילים אותי תוך כדי שידור, הלכתי לכיוון, אם אינני טועה, אני חושב שכיוון שזה היה תמון, זה היה חלק מהבית, הוא לקח את העסקה הזאת, זה שלו.
יפה.
אז זה שלו, אז בדיוק זה מה שאני אומר, שהמוכר לא יכול לבוא עכשיו ולטעון.
אגב, הוא לא קנה אבל את השטח, הוא קנה את הזכויות לחפור ולהפיק גז.
הוא יודע שיש משהו פה, הוא בכלל לא ידע.
מה הוא יודע?
פה הוא יודע, אומר יש!
הממשלה חיפשה, המדינה חיפשה, אף אחד לא מצא.
אף אחד לא מצא.
שנייה, גם הפרשן אמר שזה.
היא חשבה שאין ידע שיש.
גם הפרשן אמר
שזה. רבוביץ, אתה נכנס עכשיו לשום לנושא זה.
לא, הפרשן אמר שזה כלום.
שיטת מצליח, שיטת מצליח. הוא זרק אבן, אמר פה אני חופר למצוא גז. כמובן הוא עשה את זה עם כל האנשי מקצוע.
אבל המדינה ידע שיש גז באדמה.
לא, אני לא מצא.
שנייה, יוני, בואו ניתן ליוני רק
דריסת.
אם המדינה ידעה שיש גז, למה היא תיאשה? שתמשיך, הרי יש גז.
אני מסכים עם הדברים, כל הדברים שאתם אומרים נכונים, וזו הסיבה שבעצם הטענה הזאת נדחית על הסף, והתשובה היא פשוטה, כל מה שאמרתם נכון, אבל אפשר להגיד סיבה הרבה יותר פשוטה. יש איזו הוכחה ברורה שההסכם והחוזה שנעשה עם המדינה זה היה הסכם רציני וחשוב, ולא רק המדינה חשבה שלא ימצאו שם כלום. כי בעצם ההסכם שנעשה עם תשובה, שנעשה איתו חוזה, הרי הם ראו שהוא משקיע שם מיליוני, אני לא יודע בדיוק לסכומים, אבל מיליונים כבדים של דולרים שם בכל הפרויקט הזה. עכשיו, אם באמת ההסכם היה ככה שכוחה ויתלולה, כאילו על צד זה שלא ימצא שם כלום, אז הוא יבוא ויטען, הדעת הדעה הכי לא נחיתנה, אני לא הלכתי להשקיע שם מיליונים ומיליארדים.
אז אתה אומר, יש לנו אומדנה שהוא ידע שהוא יהיה שם גז.
בדיוק, בדיוק.
ולכן?
זה אומדנה במוכח הכי גדולה שיכולה להיות, שאני משקיע שם בגלל שאני רציני ואני יודע שאני כנראה אמצא שם גז. החוזה הוא חוזה רציני ותקף ושריר וקיים. ואז ממילא, אתה לא יכולים עכשיו לבוא ולשנות את הכללי המשחק ולהגיד לא, 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 לא. הרגע, אתה מצאת, אנחנו היינו בטוחים שלא תמצא, ולכן...
בשביל זה אמרתי מראש, המדינה ידעה שהוא ימצא.
אבל מצד שני, אנחנו דיברנו על הכוח של המדינה,
גם אם לא.
אבל אנחנו דיברנו על הכוח של המדינה לבוא ולהשקיע.
מה אומר יוני?
כן. יש פה עוד נקודה חשובה לדעתי, שלא כל כך התייחסתם אליה. שבעצם הטענה של היום, הרי היום הטענה של המדינה מתחלקת לשתיים, יש את האופוזיציה וקואליציה, אני בכוונה נכנס לזה, כי בעצם מה שהאופוזיציה טוענת, שכל הגז הזה, משאבי ציבור ואוצרות טבע, שכל הציבור צריך ליהנות מזה, זו טענה שאין בה ולא כלום. ולמה אני אומר את זה? כי בעצם, הרי אם עכשיו יש לנו חוף, בטבריה יש הרבה חופים של... שבעצם חופים ציבוריים, באה המדינה, החליטה העירייה, שבעצם זה בא כוחה של המדינה, מחליטה לסגור חוף, ונקים אותו ככה פה, ככה בקטנה, משקיעים בו קצת, ואז נכנס 50 שקל לכל אזרח. סליחה, אני יכול לבוא לשם על האחרים, להגיד להם, המים האלה, החוף הזה למי שייך? זה אוצרות טבע, זה ציבורי.
אבל זה לא אותו דבר.
למה, למה?
תאמת ש... לא, אוקיי.
אני רוצה לחלק את מה שיוני אמר.
זה דומה, אבל אני רוצה לחלק.
אתם לא יכולים להתייחס לזה כהגדרה של ציבור של כל אחד ואחד. בוודאי שלא, זה שייך למדינה כמדינה ריבונית. ומילא, אם האחראים על המדינה, הראשי המדינה, שזה ראש הממשלה ושר האוצר ומי שממונה על העניינים האלה, סגרו איתם את החוזה, אז זה החוזה שנסגר, ואף אחד לא יכול לבוא ולצמוח ולהגיד שזה לא ייתכן שהציבור מגיע לציבור. הציבור לא קשור לזה, זה בכלל ציבור. כי אם ככה, למה אדם שצריך לבנות מרפסת או שצריך לבנות חדר, צריך ללכת לעירייה ולשלם אגרה ולשלם על כל מטר מאות שקלים? סליחה, מה זה ציבור? זה הקרקע שלי, זה הקרקע של כולם, למה שאני צריך לשלם? אלא בוודאי שכל הדברים האלה לא יש להם לבוא ולהגיד שזה שייך לכל הציבור כאדם פרטי של כל אחד ואחד. בוודאי שלא.
כן, אבל בחוזה, אתה צודק, אבל כשאתה קונה בית בחוזה, אתה יודע שעלול, אם תרחיב, אם תרצה לבצע שינויים, תצטרך לשלם עליהם למדינה. בחוזה של נובל אנרג'י ויצחק תשובה, כנראה, וזה מה שאנחנו יודעים, כי אנחנו לא יודעים הרבה באמת, אבל כנראה שלא היה כתוב בחוזה שאם ימצא גז בכמויות אסטרונומיות כמו שמצאו, אז ישתנה החוזה.
אבל כיוון שלא היה כתוב את זה ולא היה כתוב לו, אז עכשיו הסתם, הסתם זה כולל את הכל.
רק שנייה, 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 שנייה,
אנחנו מדברים פה עם כל כך הרבה נקודות מרתקות, וכל דבר הוא סוגיה,
אנחנו נשיג, אנחנו...
חייבים להשיג את החוזה. אם כתבו ככה, אם התכוונו ככה.
עליי להשיג את החוזה.
פלפול תיאורטי, זה לא...
קודם כל, בעזרת השם...
אני מביא לכם את החוזה כאן כתוב.
קודם כל, בעזרת השם, אנחנו ממשיך את השאלה, לא שאנחנו מסיים עכשיו לתכנית, אבל בעזרת השם, השאלה הזאת תמשיך גם לשבוע הבא, לפי איך שהיא נראית.
אני מקווה עם הרבה יותר, שלנו גם...
בעזרת השם, הרבה יותר, וננסה... וננסה
להשיג...
אני רוצה אפרים ברשותך,
אז רק שנייה אני אפרד מיוני. תודה רבה לך
יוני, תודה רבה,
תודה רבה, כל טוב, להתראות. אנחנו יוצאים למקבץ פרסום
עכשיו איתכם, השטייגניסט עם אפרים דוד.
שבנו ממקבץ הפרסומות ואנחנו ממשיכים בתוכנית עם השאלה הגורלית שלנו, שאלת הגז שבעצם מעסיקה את כל אזרחי ישראל. קנינו את ההברקה, קובי, אחרי זה תגיד לנו כמה עולה, אנחנו נזכור חוזה ונקווה שלא נשנה את התנאים שם. ואנחנו מצרפים אלינו בשלב הזה את הרב שלמה אישון, הרב מזרח רענן וראש מכון כתר כלכלה על פי התורה. ערב טוב הרב.
ערב טוב,
מבורך. אז הרב מונח בסוגיה, אני מבין, ונשמח לשמוע את דעתו של הרב, את הכיוונים שעליהם הרב יכול להוביל אותנו.
טוב, יש פה אני חושב שתי סוגיות, שכל אחת היא סוגיה כבדת משקל. הסוגיה הראשונה היא באמת האפשרות לשנות תנאים של חוזה אחר שהחוזה נחתם, ובעצם זה קשור לדוח ועדת שישינסקי בזמנו לגבי תמלוגי הגז. האם אפשר, אחרי שרואים שמדובר פה באוצר גדול, האם אפשר להגדיל את חלקו של הציבור על חשבון חלקם של המשקיעים? זו היא סוגיה אחת. והסוגיה השנייה היא הסוגיה שבעצם נדונה עכשיו, והיא השאלה של פיקוח מחירים מול תחרות, של מונופול מול הפרטה ושוק חופשי. זאת הסוגיה השנייה. היות שהסוגיה השנייה היא עכשיו ככה ממש בכותרות, זאת אומרת, עיקר הוויכוח הוא כרגע הדיון לגבי הסוגיה השנייה. כי לגבי הסוגיה הראשונה בסופו של דבר הייתה הסכמה
ועדת שישינסקי.
נכון, בדיוק כך, נכון. הסוגיה השנייה היא בעצם הסוגיה שעומדת על הפרק, ופה יש להלכה עמדה די ברורה באופן כללי, שהעדיפות היא תמיד לתחרות ול השפעה של השוק על המחירים. זאת אומרת, למעט כמה שאפשר בהטלת פיקוח על המחירים ושימוש בשוק החופשי, אבל יש לזה חריגים.
סליחה כבוד הרב, סליחה, כן. סליחה שאני רוצה לשאול. לגבי דבר ראשון, הסוגיה הראשונה, שהיא דווקא סוגיה יותר מעניינת של שינוי החוזה או לא החוזה, אנחנו שוחחנו מקודם בתחילת התוכנית ודיברנו, האם יש הבדל בין אדם פרטי שעושה חוזה, או שיש מדינה. למדינה כגוף, דינה דמלכות הדינה, אפשרות? כי הרי המדינה למשל עכשיו החליטה בשבועות האחרונים להעלות את מס הרכישה. אותו דבר יכולה להחליט, אני מעלה בחוזה שלי את המיסים. וזה משליך גם על הסוגיה השנייה, שבעצם פיקוח המחירים, שהוא הרבה יותר... לפי הבנתי, סוגיה הרבה יותר קלה מבחינת פיקוח מחירים, כי הרי המדינה יכולה להגיד, אני על סיגריות מעלה עכשיו את המחיר, או על ויסקי אני מעלה את המחיר, גם על הגז אני רוצה לפקח על המחיר שלו, כמו שהיה פיקוח על הלבן, ופיקוח על מחאת הקוטג'. השאלה...
יש הבדל אבל, יש הבדל.
אין שום הבדל, המדינה בתור
ישות... אני אסביר לך מה ההבדל, אני אשמח אם הרב גם יבין את מה שאני אומר. לדעתי, ההבדל הוא מאוד, אני מקווה, ההבדל הוא מאוד פשוט. במחירי לצורך העניין לחם, שזה בפיקוח ממשלתי, אני חושב, המדינה לא סגרה פה חוזה של סיכון וסיכוי עם אף אחד, אוקיי? יש פה חברה שמצרת לחם, והמדינה באה ואומרת, חבר'ה, יש משהו שצריך להיות פיקוח ממשלתי. בעניין הגז, לממשלה, למדינה, הייתה פה איזושהי עסקה עם מישהו מסוים.
זו בדיוק השאלה.
אמרה לו, אנחנו נותנים לך לחפור, אנחנו נותנים לך זכות הפקה של גז בשטח של מדינת ישראל, אוקיי? תמורת 30% לצורך העניין מס, אוקיי? אחרי זה היא שינתה את התנאים, היא שינתה את התנאים בהסכם שבה היא מרוויחה.
שאלה שאני רציתי לשאול, הרב אמר שהתורה מעדיפה תחרות על פני מונופול, אבל גם אם זה אומר, בוא נאמר, שנייה, רק רגע, התורה תמיד מעדיפה תחרות על פני מונופול, גם אם זה אומר ויתור על החוזה שהם קיימו, הרי הם סגרו חוזה עם חברת נובל אנרג'י, והם עכשיו המדינה באה ומבצעת פניית פרסה. זאת אומרת, אוקיי, התורה מעדיפה תחרות, אבל הם כבר קיימו חוזה. אז אולי במקרה הזה אי אפשר לוותר על החוזה.
תראו, אפשר להתחיל פה בשאלה הבסיסית. בכלל, מה פתאום שהמדינה תיתן זיכיון לאדם פרטי לקחת גז למי שייך הגז הזה?
לציבור.
הגז הזה שייך לציבור בדיוק ככה. מה פתאום שהמדינה תיתן זיכיון? התשובה היא פשוטה. המדינה נותן זיכיון, כי בעצם המדינה רואה בזכיין הזה אמצעי כדי שהציבור יוכל להיות מהגז.
הפקת הרווחים.
אבל זה שונה מאשר כשאדם מחליט למכור בית, לחתום על איזשהו חוזה אחר, שבו יש פה עסקה כלכלית נטו, ששני הצדדים מחליטים על תנאיה לפי מה שנראה להם.
כי למה? כי המדינה היא אחרת מאדם פרטי?
המדינה היא, ודאי שהמדינה היא, המדינה
כן, אבל הם סגרו חוזה עם פרטים, כמו ילדים גדולים, כמו שני שחקנים בוגרים, ומי נתן להם את הרשות לחזור בהם אחר כך? זאת אומרת, נכון שהמדינה יש לה יותר כוח והיא לא אדם פרטי, אבל ברגע שהמדינה או בא כוחה, בא וסגר פרטים וחוזה עם החברה שביצעה את הקידוחים, מי אמר שהוא יכול לחזור בו? מי אמר שהמדינה יכולה לחזור בה?
כל חוזה הוא לא בהכרח הלכה בשם מסיני. בכל חוזה יש מצבים מסוימים שבהם מוצדק גם לבטל אותו ולחזור בו. גם בהלכה אנחנו מוצאים, יש מצד אחד בהלכה את ההקפדה על זה שיהיה הן של חיין ולאו של חלב, ולעיתים חז"ל אומרים מי שפרה מדור המבור ומדור הפלגה.
זה קללה, אבל זה לא משהו ש...
בדיוק ככה, נכון, אבל יש מצבים שבכל אופן מותר לאדם לחזור בו, אפילו לכתחילה, כשהוא גם בהפסד מרובה וכן הלאה.
במקח טעות
טוב, במקח טעות זה בכלל...
טעות זה מבטל את החוזה.
אז אולי אפשר לומר פה מקח טעות.
למה?
כי המדינה לא ידעה שיהיו כמויות כאלה של גז.
חתמת החוזה.
כי לא ידענו שיהיו כמויות כאלה של גז. והרי הציבור רוצה להרוויח, ופה הציבור יפסיד, אז זה מקח טעות.
יכול להיות גם זה, אני לא שואל כך שנכון, זה גם יכול להיות בסיס.
למה מקח טעות לא יגידו אותם אלה שקיבלו את הזיכיון מהמדינה וקנו את זה בכסף ולא מצאו? הם גם יכולים להגיד את זה.
לא, הם ידעו שיש סיכון. סיכון שלא ימצאו כלום.
וגם פה, אתה אומר מקח טעות, אבל שיש סיכון
זה לא צ'אנס. סיכוי שימצאו, לא ימצאו כזו כמות. בואו ניכנס לפרופורציות, הכמות שמצאו שם, הכמות, אגב, שגם נובל אנרג'י, בשיחות פנימיות ככה אני קראתי באיפשהו, הם לא האמינו שימצאו כזו כמות. זה כמות שמספיקה, אני הבנתי למאות שנים קדימה, כאילו, המצב פה, הם גילו אוצר ענק.
עשיתם, לקחתם סיכון.
נכון, עלו על הסוס, הרוויחו, כל הכבוד. אבל בגלל שמה שהרב אומר, שזו מדינה, וצריכים את הרווח של הציבור, ולכן פה במקרה הזה, יכול להיות שנוכל לוותר על החוזה. נכון הרב? משהו כזה?
זה מה שאמרתי, אני אומר, זה בהנחה שאם זה לא היה מדינה, אז לא היה ניתן לבטא. אני אומר, גם אפילו כשמדובר לא במדינה, אז עסקת המקח טעות, יש מצבים שבהם, גם כשיש, לא מופיע תנאי בחוזה, אבל אם ברור שכל אדם במצב הזה היה מתנה את התנאי הזה, אז אנחנו מוסיפים אותו מעין מה שחז"ל אומרים, אחריות עוד סופר. לא כתוב אחריות בשטר, אבל... אפילו שלא כתוב, אחרי אותו עוד סופר, זה נחשב כאילו שכתוב. זאת אומרת, ישנם תנאים מסוימים שבהם, זה מה שנקרא בליבו ובלב כל אדם, ודאי שכל אדם היה יודע, היה כותב אותם, ולכן גם אם לא נכתבו, אז כאילו נכתבו. וזה אפילו ברמה של פרט, כל שכן שמדובר ברמה של מדינה, שבסופו של דבר, האינטרס העל שהפיו צריכה המדינה לפעול, הוא טובת הציבור. והאינטרס של טובת הציבור גובר על הבעייתיות שיש בהפרת חוזה. כמובן, צריך לדאוג
שלא יפסידו,
הם לא יפסידו.
סתם שאלה מעניינת, האם חלה למדינה את כללת מי שפרה?
טוב, זה שאלה מעניינת. עכשיו, לגבי הנושא השני של השוק חופשי, מונופול, תחרות וכן הלאה, הדברים האלו, אז יש בהלכה חריגים. זאת אומרת, ישנם מוצרים שיש עליהם פיקוח, שהתורה לא מאפשרת להשאיר את הדברים לשוק החופשי, כן?
הגמרא בשבת מדברת שאם יפקיעו סוחרים את הדגים לשבת, או משהו
כזה. נכון, נכון. אבל עוד פעם, אין שוני הרב, מה שהצגתי קודם, זאת אומרת שפה יש למדינה איזשהו אינטרס כלכלי רווחי, ולא רק הקבלת מחירים בשביל האזרחים. זאת אומרת, פה המדינה היא איזשהו צעד ברווח.
איזה? בגז?
ודאי,
המדינה היא כלום, המדינה היא לא עסק פרטי,
המדינה היא
בדיוק מה שהרב אמר, טובת הציבור, זה בדיוק מה שהרב אמר, בשביל טובת הציבור יש אפשרות.
תגדיר לי, לא, שנייה, יש לנו פה מצד אחד טובת הציבור, אוקיי, שפה אני אגיד שאם יש דגים ואם שמפקיעים את הבחירים אז אני יפקח על זה, מה שהיום בעצם יש על הלחם ועוד כמה מוצרים, אוקיי, שפה למדינה אין רווח לזה לכיס שלה, אלא יש לה עניין של טובת הציבור, לבין גז שבו המדינה עשתה
פה איזושהי עסקה עם מישהו, יש לה פה רווח. לו יש פה משהו, המדינה מרוויחה מזה כסף נקי. לא המדינה, הציבור מרוויח.
אתה רוצה לדעת איזה רווח יש לציבור ממחיר מפוקח על חלב?
לא קשור, לא, יש לציבור רווח, אבל הציבור לא עשה פה עסקה עם אף אחד.
למדינה
יש רווח.
אני אגיד לך מה שאפרים שואל. אפרים שואל איך המדינה שהיא נוגעת בעסקה בצורה, היא נוגעת בדבר. היא נוגעת בדבר כי היא עשתה את העסקה, נכון, אפרים?
כן.
זה מה שאתה שואל.
היא צד בעסקה.
אז היא צד בעסקה, איך היא יכולה לשאול?
אבל זה מה שאומר הרב, זה בא מחדש, שלמדינה יש כוח לבטל את החוזה, בגלל שהיא נציגת הציבור, והיא רוצה את טובת הציבור.
אז הציבור, הרב, אז בוא, זה מה שהרב מתכוון בעצם?
זה מקומם אותך, אני יודע, אבל זאת האמת.
מה הרב?
כך אמרתי, הבסיס הוא שהאוצרות הטבע הללו הם שייכים לציבור. הייתי אומר אפילו יותר מזה.
שייכים לציבור, אבל הציבור עשה עסקה, אילולי נובל אנרג'י ויצחק תשובה, הציבור לא היה מגיע כנראה למאגרי הגז הזה. שנייה, יצחק תשובה, הלאה, אחרי שקיעה, הוציא כסף, המשקיעים הלכו והוציאו הרבה הרבה כסף.
הוא עדיין יצא מזה.
שנייה, זה לא קשור, לא, עזוב את הרגע בצד. הוא עשה הרבה 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 השקעה, ובסוף הוא רוויח, ואז בא הציבור ואומר, היי, זה שלנו. אני לא מבין את זה.
כמו שאמרתי, אין שום כוונה
בלי רגש, אפרים.
המשקיעים יפסידו. זה על זה מדובר. מדובר, האם בסופו של דבר, לאור הכמויות שמדובר עליהם, האם זה הסכם סביר? יש גם דבר נוסף. הרי אפשר לראות את נציגי המדינה, את המדינה, כעצם כשליחים של הציבור, יש לנו כלל בדיני שליחות, לתיקון יש דעתיך ולא לעיוותי. אם מדובר בחוזה שבסופו של דבר, הוא פוגע בציבור מבחינת
כדאיות שלו.
כדאיות בדיוק ככה, אז בכלל אין סמכות אפילו לעשות דבר כזה. אבל אני אומר, אני לא נכנס פה למספרים, ולא נכנס פה בסופו של דבר, כי אין ספק שהמשקיעים צריכים לקבל שכר ראוי על מה שעשו, ואני לא כרגע רוצה לחוות דעתי באופן ספציפי, השאלה האם המתווה שהממשלה מציעה הוא נכון או לא נכון, יכול שהוא כן נכון בנסיבות האלו. כי בסופו של דבר, צריך שזה הדבר הזה יהיה כדאי, בסופו של דבר, אינטרס הציבור הוא שהגז יצא ממעמקי האדמה ולא יישאר שם, ואם זה לא יהיה כדאי כלכלית, אז לא יעשו את זה. אז לכן צריך לראות את המכלול. אני רק אומר, בפן העקרוני, אני לא נבהל מזה שבמצבים כאלו קיצוניים יפירו חוזה.
זאת אומרת, זה לא בשמיים.
כבר הציבור עובד מעל. ודבר שני, אני התחלתי לתומר, נושא של תחרות. יש תחרות, ודבר רצוי לפי הנחה, אבל יש גם מגבלה על מוצרים שהם בגדר של מוצרי יסוד, כן? גם הגבלה על השתכרות, המשתכר להשתכר יותר משטות, כלומר כשדור מוצרי יסוד. עכשיו, נכון שגז לא מופיע שם, מופיע שם יינות שמנים מוסלטות, זה מה שמופיע, לא מופיע גז. אבל היום אני חושב שבמידה רבה, הגז הוא מוצר יסוד, בגלל שהוא...
חובה בכל בית.
גם בכל בית וגם התעשייה והחשמל, הרי בסופו של הגז וחשמל וחשמל, אבל יש מוצר יסוד. אז ככה שבהחלט יש מקום... גם לפיקוח על הנושא הזה.
הרב העיר את עינינו.
אוקיי, תודה רבה הרב. הרב הפך פה את הכיוון שהיה פה במשך השעה. אנחנו מודים מאוד מאוד לרב שלמה ראשון, רב אזרח העיר רעננה וראש מכון כתר, כלכלה על פי התורה. תודה רב.
תודה לך.
כל טוב. אז אנחנו כנראה ניגע בנושא גם בשבוע הבא. אני לא יודע אם כל התוכנית הוקדש לזה או חלקה, אבל אנחנו ניגע בעזרת השם בנושא. ברוך השם, כן, תודה לך קובי דן שהגעת, עורך התוכנית, תודה לרב חיים הורוביץ רבה של שכונת צהלה שהיה איתנו במשך השעה, תודה לרב שייקה גרינשמן שהיה איתנו וזכינו ליהנות מאימורותיו ומסברותיו
הגיגה.
תודה רבה לאפרים דוד
המנחה האהוב עליי. תודה לכם. אז אנחנו בעזרת השם גם נודה כמובן לדוד קליגר המפיק, לאישי פופופסקי שהטכנאי, רואי קנטן, הרב מוטי אינדיק שעזר לנו מאחורי הקלעים, צבי טסלר שאיר את עינינו בהרבה נושאים, דוד רוזנטל שהיה איתנו במשך שעה, ויוני שהיה איתנו. תודה רבה לכם, בעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה תוכנית השטייגניץ, ועד אז תעשו שטייגן.
שווי בסמדרך.